ברוכים הבאים למשני כיוון, והפעם מתחילים עם פרק מאוד מאוד מיוחד, כי שלומי תורג'מן, מנכ"ל בי דה בנק, מצטרף אלינו לפרק. הוא מספר לנו על הילדות בחדרה, על ההשראה שקיבל מאימו עם סוכנות הדואר שפתחה, על הבית שלו שדחף אותו להיות עורך דין, ובעיקר על הרגע המסוים הזה שבו הוא נמצא במשרד עם אלון קאץ, שותפו להקמת בי דה בנק, ויחד הם משנים את שוק ההשראה הישראלי. פרק אדיר, עמוס בתובנות לכל מנכ"לית ומנכ"ל. מתחילים עכשיו.
משני כיוון. שיחות אינטימיות ואישיות עם מנכ"ליות ומנכ"לים בכירים על ההצלחות, הכישלונות וההחלטות שמשנות כיוון. עם אור אליעז.
שלום לכם וברוכים הבאים לפרק של משני כיוון. והיום בפרק הזה אני רוצה לארח אדם שיצא לי ככה לעבוד איתו לא מעט זמן, וכיף לי מאוד לארח אותו בפרק בפודקאסט הזה. שלומי תורג'מן, מה העניינים?
מצוין, מצוין, מה שלומך?
איזה כיף שאתה פה איתי בפרק, ממש כיף, ותודה רבה לך על ההזדמנות. שלומי הוא מנכ"ל ומייסד של BTB, בי דה בנק, אחת מחברות ההלוואות הגדולות והמסקרנות ביותר בארץ, ואנחנו ככה תקופה ארוכה, גם את האולפן הזה שאנחנו נמצאים כאן, ככה יצא לי לעזור ולעזור בהקמתו. ואני רוצה באמת בשיחה איתך, שלומי, ככה להכיר את העולם, קודם כל שלך, של ההגעה שלך לדבר המדהים הזה שאתה נמצא ברשותו היום, וגם להבין את הארגון הזה, את BTB, איך הוא עובד, איזה החלטות אתם עושים כאן, ואיזה שינויים אתם גם עושים בארגון עצמו, וגם בחיים של הלקוחות ושל האנשים שעובדים איתכם. אבל אני רוצה להתחיל איתך קצת מההתחלה, כרגיל, כמו שאוהבים ברעיונות. ספר קצת על הבית, על המקום בו גדלת, על האווירה בה ספגת את תחילת הדרך שלך.
טוב, אז אני נולדתי בחדרה, ורד ואשר, זוג הורים מקסימים, יש לי עוד שלושה אחים, והייתה לי ילדות מקסימה. הם היו אנשים שהיה להם עסק קטן, לאמא שלי הייתה סוכנות דואר, שהיא הייתה לפני זה מורה, מזכירה, והיא ראתה איזה מכרז קטן כזה, שכתבו שמי שיקח את הסוכנות הזו, יקבל 400 שקלים בחודש, ויקבל איזה אחוז מסוים, ממכירת בולים, הסימונים, כל מיני דברים כאלה. מר מאוד היא הבינה שזה עניין של גודל. כלומר, אם תהיה לה סוכנות שתמכור הרבה, היא תרוויח הרבה. אם יהיה לה קצת, יהיה לה 400 שקל בחודש. עזבה את הבית ספר והתחילה לעבוד בסוכנות. כל המשפחה עבדה בסוכנות. ובעצם היא פנתה לאורחי דין ולרואי חשבון, מכרה להם בולים, אנחנו ביאלנו להם את המעטפות, החתימה פנקסים, היה לה שליחים, היו לה פקידות. סוכנות דואר זה משהו קטן בדרך כלל. היא הייתה הסוכנות הגדולה בצפון. ובעצם שם למדנו וראינו מה זה יוזמה, כל המשפחה באמת עבדה בזה. לצד זה כמובן שהייתה ילדות מאושרת, היה לי כיף, חדרה הייתה אז כמו מושבה כזו, היה לנו שטחים, היה מאוד נחמד לטייל, ומשם התגלגלתי לצנחנים, היה לי שירות מאוד מעניין וכיפי, אחרי זה למדתי משפטים, הייתי עורך דין, לימדתי בבר אילן, הייתי איש אקדמיה די מובהק, כתבתי מאמרים, לימדתי קורסים, והייתה לי פרקטיקה מאוד מאוד מצליחה. אחרי זה דרך בבית המשפט המחוזי, עבדתי עם שופטת מחוזית חשובה, ואחרי זה הייתי צרם כספי, ומשם בעצם הייתה לי פרקטיקה פרטית מאוד מאוד מצליחה, כשתחום העיסוק העיקרי שלי היה סכסוכים בין בעלי מניות. ולימים דיברתי עם אלון קאץ, שהקים איתי את BTB גם, ותמיד הוא ככה רצה לפרוש, הוא עבד בבנק כמנהל השקעות, וכשהוא רצה לפרוש, הוא אמר לי, מה נעשה, מה נעשה? הוא דיבר על מה הוא יעשה, לא מה אני אעשה. היו לו כל מיני רעיונות, ואני אמרתי, בוא נדבר על עסקים. יום אחד הוא בא ואמר, בוא נדבר על הלוואות לעסקים. אמרתי, זה לא חוקי. איך ניתן בישראל הלוואות לעסקים? אז הייתה 2000, דיברנו על זה ב-2012 בערך. היה שוק החוץ בנקאי, שוק די אפור. היו הלוואות רק בבנקים, בוודאי לחברות טובות או לאנשים טובים. וזה לא היה משהו שהוא חוקי, בטח לא התאים לי כעורך דין שהוא מאוד מצליח, זה לא היה נראה הגיוני. אבל הרעיון ישב לי ככה בראש, ואמרתי מה עושים, מה עושים. כתבתי איזו חוות דעת משפטית של איך לוקחים כסף מהציבור ונותנים אותו כהלוואות, שזה לא חוץ בנקאי, אלא משהו שהוא יותר דומה לבנק. ובאמת ככה גלגלתי את זה עם אלון, וחשבנו והתלהבנו בזה מאוד, ועוד ראינו כל מיני דברים שקורים באנגליה ובארצות הברית, וזו הייתה חוות דעת. ואז אמרתי, תראה, חוות דעת זה יפה, ולעבוד איתה זה יפה, אבל צריך אנשים חשובים. אנשים שיש להם עמדה בתחום הזה, שהשוק גם ילך אחרינו, שלא יהיה מצב שנותנים פה הלוואות, לא ברור מאיפה. ואז גייסנו אנשי אקדמיה שאני מכיר, ואנשים אחרים גם לדירקטוריון. מראש בנינו את זה כמו חברה שתראה מאוד אמינה, עם ממשל תאגידי מאוד מאוד משמעותי. ואז הבנו שיש סיכון רגולטורי, כלומר, אי אפשר לעבוד עם חוות דעת, זה חוק שיסדיר את הפעילות הזו, כי אם רוצים גודל, זה חייב להיות עם חוק. ופתאום, ממצב שאני עושה את זה ככה על הדרך, ויש לי משרד מאוד מצליח, אז אני מתחיל להתעסק רק בזה. כחלון היה שר אוצר, היה שר חזק, פניתי אליו, בלי קירות קודמת, וזה התאים לו מאוד באג'נדה, הייתה גם ועדת שטרום, והאווירה הייתה מאוד טובה, ואז כולם אמרו, אז בואו נעשה חוק, ועשינו חוק, כתבנו חוק, והלכנו לכנסת, והיו ועדות, והייתה עבודה מאוד מאוד קשה, וזה התקדם, ובעצם החוק הוא נוצר כתוצאה מהרבה חומרים שנאספו, גם ארצות הברית, גם אנגליה, גם מה שקורה בישראל, בעיקר מה שביטיבי עשתה באותו זמן. תמיד אמרתי, אם תפריעו לנו לעבוד, לא נוכל לעבוד, תעשו לנו חוק שהוא טוב, ובסוף זה מה שקרה. ב-2016 כבר היה די נוסח של חוק, 2018 נכנס לתוקף, ואז כל השוק החוץ בנקאי, קודם כל הייתה רפורמה. כולם קיבלו רישיונות, אי אפשר לעבוד בלי רישיון, מי שהיה שוק אפור או מה היה צריך לצאת משם, עוד קודם, אבל ב-2018 בוודאי, היום בוודאי בוודאי. ולמרות הכל, BTB יש לה רישיון הכי מיוחד בעולם, שהוא לקבל כסף מהציבור בלי הגבלה, שזו עוצמה שיש רק לבנק. בנקים מקבלים פקדונות מהציבור, לא מתגמלים בהתאם, אנחנו עושים את זה אחרת. מתגמלים בהתאם, וזו עוצמה שרק צומחת עם השנים, ואני יכול להרחיב עוד.
מעולה, ואתה בהחלט תרחיב עוד, אבל אני רוצה, אתה יודע, זה גם מדהים אותי הדבר הזה, שבאמת מתוך יוזמה פרטי, מתוך ההון פרטי, הגעת למצב שאתה משנה את שוק הפיננסים בישראל, כאילו ממש באמצעות חוק כזה, זה חוק ששינה את השוק פה, באמת אפשר להרבה מאוד גופים להיכנס, להוריד את מחירי הריביות, או להעלות אותם, ולאפשר ליותר אנשים לחסוך כסף באמצעות הכסף שלהם, שערכו נשחק בעשור או פחות יותר שאתה פועל בדבר הזה, אז קודם כל זה דבר מדהים. אני דווקא רוצה לחזור איתך אחורה לתחילת הסיפור, לסוכנות הדואר, לחדרה. איך אתה מרגיש שהדבר הזה, מה זה נתן לך בדרך שלך להקמת עסק, למחשבה הזאת, שגם הפרקטיקה האישית שלך, שהיה לך משרד, וגם אחר מכן העסק הזה, BTB, החברה הזו, איפה אתה מרגיש שזה עזר לך? איפה זה נתן לך את הכלים, את היכולת לעשות את זה?
קודם כל, בגיל קטן אני הייתי יזם, אבל באתי בעצם מבית שאמרו, אתה יכול לעשות הכל. כלומר, לי היו הורים שאמרו, אתה יכול לעשות מה שאתה רוצה, אין מגבלה לכלום. וככה גדלתי. זאת אומרת, אני עד היום לא מבין מגבלה עמי. אני לא חושב שיש משהו שאני יכול לחשוב שהוא הגיוני והוא לא יקרה. אבל זה הבית שבאתי ממנו. כלומר, כל חלום שאתה רוצה, אתה יכול להגשים אותו. אמא שלי הייתה אומרת, אם תעמוד ליד קיר מספיק זמן ומאוד תרצה, הוא יישבר. רק מעצם זה שאתה עומד ורוצה. ולקחנו את זה לחיים. גם אני וגם האחים שלי, כולנו יזמים, כולנו מאוד מצליחים. אז אני חושב שדברים כאלה הם קודם כל מהביטחון שההורים נותנים, מהאמונה שהם נותנים. לא גדלתי בבית עשיר, גדלתי בבית רגיל, ממוצע, אבל תמיד הרגשתי שיש לי גב מאוד מאוד חזק, כי הרגשתי שההורים תמיד מאחוריי, הם מספרים להם הכל, הם תמיד ככה עודדו כל יוזמה, כל דבר רציתי להביא הבית הסוס, אמא שלי אמרה תביא סוס, טוב שלשי גרשה אותי בבית הסוס, אבל בניתי אורווה, וגם זה קרה, באמת היו המון דברים, וכל מה שרציתי תמיד היה, אף פעם לא אמרו לי לא, אף פעם אמרו לי לא, אמרו לי אתה לא יכול, אף פעם לא הרימו גבה, תמיד אמרו כן, אם זה מה שאתה אומר, זה מה שיקרה. ודווקא אני רואה משהו אחר, גם באקדמיה, כשכבר הייתי מתרגל, אז אמא שלי אמרה למה אתה לא מרצה, כשהייתי מרצה, אז למה אתה לא דוקטור, כשהייתי עורך דין, אז למה לא בזה, כל דבר, תמיד יש עוד איזו שאלה, איפה עוד. אז דווקא הפוש הזה הוא גם כן משהו שמאוד מחזק, זאת אומרת האמונה, וגם זה שאתה יכול עוד יותר, למה אתה לא עושה עוד.
מדהים, מדהים. איזה כיף באמת שיש את התמיכה הזאת מהבית, שבאמת מאפשרים לך את היכולת הזאת לגדול בסוף. גם שאתה רואה דוגמה, הנה אמא שלך הייתה מורה והפכה ולנהל עסק עצמאי בעצמה, זה עסק לא פשוט, בטח שאתה יודע, העולם הזה ששכיר ועצמאי מאוד מאוד שונה אחד מהשני, באופי, במחשבות, ואתה בטח גם רואה את זה בתור העבודה שלכם היום, שאתם עוזרים המון לעסקים קטנים. אז באמת דבר אדיר, ואני רוצה גם לחזור איתך לאותה נקודה שאתה נמצא יחד עם אלון, אתה עוד בפרקטיקות שלך, אתם מנסחים איזה חוק. איך אתה עושה את ההחלטה הזאת? קח אותי לרגע הזה שהכיוון שלך בחיים משתנה, שאתה מפסיק להיות עורך דין מסחרי, ואתה הופך להיות יזם. קח אותי לרגע הזה שאתה מחליט, זה מה שאני רוצה לעשות עכשיו, זה השינוי שאני רוצה לעשות בחיים.
קודם כל, מעולם לא החלטתי את זה. ואם היית רואה אותי כעורך דין, לא היית מעלה על דעתי, גם מי שהכיר אותי, לא היית מעלה על דעתך שאני אי פעם לא יהיה עורך דין. הייתי נטוע עמוק עמוק בעולם המשפט, הייתי בוועדות, הייתי בכל מיני דברים, בלשכת עורכי הדין, הייתי בכנסים של שופטים, במותר למשפט ציבורי. כלומר, כל חיי היו משפט, וככה גם הבית שלי חי. הייתי רק קורא ספרים ומאמרים שקשורים לנושא הזה. כל ביקור בחול, כולל כמובן ביקור בבית משפט, או פרלמנט עם הילדים, לא משנה מה. ולא העליתי על דעתי שאני אצא מהעולם הזה. הייתי הולך בחליפות גם באוגוסט עם עניבה. נראה עורך דין, הכי עורך דין בעולם. היום אני הולך עם סניקרס, אול סטארס וג'ינס, חולצות סתם. לקח לי זמן גם להגיע לסגנון הזה. אז קודם כל זה לא עלה על דעתי. פשוט מה שקרה זה שכש-BTB התחילה, היא התחילה אצלי במשרד, ופתאום דברים קרו, הייתה יותר פעילות ועוד יותר פעילות, והפעילות הייתה בסדר, אבל לא זה מה ש... קודם כל החוק נורא נורא שאהב אותי, הייתי חייב לעבוד בזה המון המון המון. וחוץ מזה, לא משנה כמה התיק שלך הוא גדול כעורך דין, וכמה הוא חשוב, והייתה לי עבודה מאוד כיפית, ואני מאוד נהניתי. אבל כשאתה מבין שאתה הולך לשנות את שוק האשראי, כשאתה מבין שאתה הולך לתת לאנשים, היום BTB נותנת 100 מיליון שקל בשנה, יותר מ-100 מיליון שקל בשנה, ריביות למשקיעים. כל שנה זה כמעט מכפיל את עצמו. שנה הבאה זה יהיה 200 מיליון שקל ריביות למשקיעים, וככה זה צומח. אז קודם כל זה שינוי, אין דברים כאלה, זה אחד. שתיים, אנחנו נותנים כסף לעסקים, ואני רואה אותם צומחים. האולפן הזה הוקם כדי שעסקים יבואו וידברו פה על ההצלחות שלהם. אנחנו רואים אנשים שיש לי בן אדם שבא ואומר, אתה לא מבין מה BTB עשתה לי. הבנק הסתכל עליי בצורה מסוימת, והיום אני מלך, אתה לא מבין מה קורה איתי. וזה בזכות BTB, שנותנת אשראי שהבנק לא יודע ולא רוצה לתת. אז כשאתה מבין שזה השינוי וזה הגודל, אז אתה לא יכול לחזור לתיק, אפילו הסכסוך הוא 20, 30, 50 מיליון שקל, זה סכסוך נורא קטן בין שני אנשים או שתי חברות, אז זה לא משהו שהוא מרשים, לא הרשים אותי כעורך דין, אבל כן היה לי חשוב לשנות את שוק האשראי, לעשות משהו שהוא משמעותי, היום גם BTB עובדת גם בקניה, ועוד מדינות באפריקה שהיא נכנסת אליהן בקרוב, אז זה גם הולך להיות בינלאומי. ובאמת אנחנו תמיד עם הדגש על צמיחה, כלומר BTB מעולם לא נתנה, לא תיתן הלוואה, לא לרכישת רכב שאתה לא יכול לקנות, ולא לרכישת חופשה בחול, ולא ספה, ולא דברים מיותרים. אנחנו לא נותנים הלוואות קטנות, לא הלוואות צרכניות. א', השוק שם רווי, ב', אני חושב שמי שיודע להתנהל לא צריך את זה. שם גם הריביות מאוד יקרות וזה מיותר. אנחנו אוהבים עסקים שיודעים לצמוח, הלוואות שהיום יש לנו גם משכנתאות, ואנחנו גם שם משנים את השוק, ומה שהכי יפה, שתמיד היו אומרים לי, תשמע, הבנק חושב אחרת, ותמיד היינו אומרים, מה זה בנק? הבנק הוא לא יעיל, הבנק הוא לא דוגמה לדבר שהוא טוב בהכרח, הוא דוגמה למשהו שלוקח את הכסף של הציבור, משתמש במשאבים שלו, ואנחנו חושבים אחרת ממש, כלומר, אנחנו באמת מיישמים את חוקי הכלכלה, בצורה מאוד יעילה, מאוד נכונה, וכולם מרוויחים, אין גורם שקיבל ב-BTB הלוואה, או ששילם פה עמלה, או ששם פה כסף להשקעה, והוא לא מרוצה, אין אדם כזה, אין גם אחד שיפסיד פה כסף.
מדהים, אז באמת זה אדיר לראות את זה, ואני רוצה, אתה יודע, לפני הדברים, אני רוצה לחזור לאותה נקודה שהיינו בה בסיפור, לנקודה שבאמת החוק הזה עובר, 2016, ואתם מקימים את BTB, זה לא מתחיל מזה שישר מגייסים כסף מהציבור, מגייסים אנשים שיקחו אותו, עסקים, חברות, אלא יש פה תהליך מורכב של פיתוח טכנולוגי מאוד מאוד משמעותי שאתם עשיתם על מערכת שיודעת לנהל את סיכוני האשראי נכון מצד אחד, ומצד שני לדעת לנהל את הכסף של הלווים נכון. זאת אומרת, משם מתחיל הפיתוח של הדבר הזה שנקרא BTB, נכון? בכלל לא מגיוס משקיעים או הלוואות עדיין.
אז BTB התחילה את הפעילות ב-2014, החוק נכתב ב-16 ונכנס תוקף ב-18. אבל אפשר היה לפעול כבר מ-2014, היה לנו סיכום עם רשות ניירות ערך, כלומר, זה לא שהרגולטורים לא ידעו מה אנחנו עושים, הם ידעו את זה, וגם היו אישורים לזה. וב-2014 זה עבד בצורה מאוד מאוד קטנה, כלומר, זה התפתח, אתה יודע, מיליונים בודדים, שהפכו עוד מיליונים, לא משהו נורא משמעותי. התחום הזה של הלוואות לעסקים זה תחום שמצריך אנליזה מאוד עמוקה. היא גם מאוד משתנה מעסק לעסק. כלומר, אם אתה יודע, רוצה לנתח אשראי צרכני, אז נורא פשוט, יש אלגוריתמים פשוטים שלוקחים אלמנטים כמו גיאוגרפיה, אפילו מוצא אולי, גיל, השכלה, נפשות במשפחה, נשוי, לא נשוי, ועוד עובד, לא עובד, קבוע, לא קבוע, כמה זמן. דברים מהסוג הזה נורא פשוטים, שאיתם אתה מרכיב אלגוריתם צרכני, פשוט פשוט. היום יש עוד מידע בכלל שממש מסייע, אז זה באמת שטויות האנליזה הזאת. להכיר עסק, שתמיד אני אומר, יש כך שתי חנויות נעליים בדיזינגוף, אחת רחוקה מהשנייה 300 מטר, אתה לא תאמין כמה שוני יש בין המאזנים של החברות האלו, ברווחיות ובכל דבר אחר, משום שיש אנשים שונים שמנהלים את זה, ויש לכל אחד פקטורים אישיים שלו, למשל אחד יכול להיות הבעלים של החנות ואחד סוחר אותה, אחד סוחר אותה והחוזה שלו הולך להסתיים ואין לו ברירה, הוא לא יכול לחדש אותו כי הבעלים לא ייתן לו, אחד עושה יותר משלוחים ולא מוכר בחנות, והשני רק מוכר בחנות, יש המון 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 דברים שיכולים להשתנות, וזה ישפיע על הרווחיות. אז איך אני אבנה מודל שמנתח חנויות נעליים ברחוב דיזינגוף, 300 מטר אחת מהשנייה? לכאורה הדבר הכי דומה, אבל הוא מאוד מאוד שונה. אז לכן קשה מאוד לבוא עם אלגוריתם, עם אנליזה כזו שהיא דיגיטלית מראש. אגב, ראינו המון Ivy League universities, זאת אומרת בוגרים שלהם שבאים ומציעים הצעות. להגיד לך את האמת, די התפקענו מצחוק, כי אתה אומר, יושב בן אדם במעבדה, בונה מודל על מה שהוא לא מכיר אותו, אז אמרנו, קודם כל נחווה. והתחלנו מדפים ואקסלים, כלומר, האנליסטים אנושיים, כלכלנים, רואי חשבון מקצוענים, ישבו איתנו, ואנחנו בעצם התחלנו לנתח עסקים שהגיעו, לקחנו את כל המידע, כמו MRI, אין מידע של העסק שלא למדנו אותו, שילבנו אותו בתוך המון המון אקסלים, פשוט אקסלים, עם עוד חוות דעת, יש לנו את ועדת האשראי שלנו, אלי קדוש, יעל בנימיני, שראו את הנתונים האלה, ואיתם ביחד השארנו כל הלוואה, ממש באופן ידני לחלוטין. לאט לאט ב-2019-20 זה התגבש להמון המון המון חומר, עשינו את הקורונה, ניצלנו את הקורונה, לא פיתרנו אף אחד, לא הוצאנו לחלטים, כל האנליסטים ישבו, לא נתנו הלוואות, עשו מודלים, טייבנו את כל הנתונים, בנינו מודל סטטיסטי. המודל הזה היה בעצם מודל די מובהק, כלומר, פתאום ראינו מה היא הלוואה טובה, מה היא הלוואה לא טובה, איפה השונות בין העסקים, מה הם הפוקל פוינטס, מה הם הדברים החשובים, שעל יסודם הולדנו מודל סטטיסטי, כלומר, לא מאוד מתוחכם, אבל הגיוני. על המודל הזה, יישמנו מודלים של machine learning, שבעצם שיפרו אותו עוד מאוד, והיום בעצם יש לנו שני מודלים, הבייסליין, שזה המודל הסטטיסטי שאני מדבר עליו, ומודל של machine learning. יש לנו דירוג לכל הלוואה A-G, מאוד מדויק, A, B ו-C לרוב זה הלוואות שיינתנו, D ומטה לא יינתנו. היום יש לנו גם טכנולוגיה שאיך שמישהו מעביר מסמך, מאזן מבוקר, דוחות מס, שומות מע"מ, לא משנה מה, זה, הנתונים נשאבים מיד לתוך מערכת שבנינו כאן, Financial Reasoning Analysis, FRA, מערכת שלנו, הכל אנחנו עושים מבחינה טכנולוגית, והמערכת הזו בתוך פחות מדקה נותנת לעסק, חנות נעליים, בגדים, מאפייה, לא משנה מה, דירוג, ואנחנו יודעים אם הוא טוב להלוואה או לא.
זאת אומרת, אתם יודעים, הם מקבלים את הנתונים, יודעים תוך דקה האם העסק הזה יכול לקבל הלוואה או לא יכול לקבל הלוואה.
ממש כך, כן.
וזה מטורף, כי זה דברים שלוקח לבנקים לפני זה חודשים לעשות לפעמים, או שבועות של פקידים ואנשים ומנהל הבנק שצריכים להתייעץ איתו וכאלה, ואתם יכולים להזין מספר מסוים של נתונים. נכון. די גדול, אני בטוח, נכון? כי זה גם דוחות וזה גם מאזנים, נכון, וזה נכון. באמת יש הרבה נתונים שצריך להזין, אבל בסוף, קליק אחד על המחשב, סיבוב, ואפשר לדעת די בוודאות האם ההלוואה הזו אפשרית, האם ללווה יש את היכולת להחזיר אותה, באיזה ממש. תנאים, באיזה ריבית גם, וזה ממש ברגע אחד. זה מאפשר גם לכם להיות מאוד מאוד יעילים, נכון? נכון, ולנהל את זה נכון. בקלות.
וזה רק משתפר, וזה גם צודק. אני לא חושב שיש מודל דומה בעולם. עבדנו על זה לא מעט, אנחנו מדייקים את זה כל הזמן עוד ועוד, וזה באמת מודל מאוד מאוד חזק, שעובד ממש. עדיין אנחנו, כלומר, כשהנתונים האלו עולים, אנחנו רואים בעצם את כל היחסים הפיננסיים, רואים את כל מה שקורה בעסק, ואז אנליסט מקצוען, כשהוא רואה את זה, יש לו בעצם מה שנקרא את החלק האיכותי. כלומר, החלק הכמותי מקבל את הדירוג בתוך דקה. איסוף הנתונים, אגב, הוא לא פשוט. כלומר, היום אנחנו בעולם שבו אין מספיק API, Open Banking, בוודאי בישראל עוד לא ממש עובד.
זה בדרך, אבל צריך לומר.
זה כבר מתחיל לקרות, כן. אבל זה צולע, מאוד צולע, זה גם מאוד חלקי. וכשזה יושלם, כלומר, כשאני אוכל לקבל מאזן מוכן ב-API, אני אוכל לקבל את כל נתוני הבנק, הפרטיים והתאגידים ב-API, כשאני אוכל לקבל את השומות מס ב-API ואת כל הנתונים שאנחנו באמת אוספים אותם, אז זה באמת תהיה אנליזה של שתי דקות מההתחלה ועד הסוף. היום הקושי הוא איסוף הנתונים, כלומר, הלווה פונה לרואי החשבון, הוא מנהל הכספים, הוא צריך לשלוח לנו את זה כ-attachments, כלומר, יש לנו מערכת לווים, אפשר להיכנס לאתר 24/7, כל מי שמקיש היום תעודת זהות או חטפי, האתר, זאת אומרת, הוא מקבל תוך שנייה תשובה אם אנחנו מתקדמים איתו להלוואה או לא. כלומר, יש לנו היום אלגוריתם שיודע להגיד לך אם אתה נורמטיבי בעינינו או לא, אם אתה מתאים להלוואה או לא. אם אתה מתאים להלוואה, זה אומר שאתה כנראה אדם שלא הסתבך בחייו, שאין לו איזה תאוות סיכון או שם רע, ולכן אנחנו מתאימים להתקדם. אם אתה לא עובר, אז כנראה שיש לנו איזה אינדיקציה בעייתית. משם אתה יכול להזין את ההלוואה שאתה רוצה, סכום, תקופה, אם יש לך מקרקעין, לשעבד, אם אתה רוצה, ואז המערכת מתאימה לך הלוואה, אומרת לך גם המידע שיש להביא, תעביר את זה לרואה חשבון, מנהל הכספים, אם הוא מעלה את זה ברגע למערכת, תקבל את הדירוג מיד, וזה מה שיקרה. בסוף יהיה אנליסט שידבר איתך, בשיחה הזו של האנליסט, אנחנו מוצאים המון המון דברים, אם הבעלים מבין את העסק, אם יכול להחזיר את ההלוואה, אם העסק שלו, לא פעם מצאנו שהעסק לא שלו. ושם בעצם זה יותר טוב מכל תוכנה של אנטי פרוד, ושם אנחנו בעצם מגלים המון המון דברים, גם על העסקים וגם על הלווים שלנו.
באחוזים אתה יכול לתאר לי מה המקום של המערכת, של האלגוריתם, של כל הנתונים והמספרים והכמותי, לעומת באמת אותה שיחה עם האנליסט, כמה זה משפיע באחוזים פחות או יותר על לקיחת ההלוואה הזו?
מבחינה, יכול להיות שיהיו נתונים מעולים לעסק, אבל אם הרושם לא יהיה טוב, אז כלומר, אנליסט יכול לכתוב, לא קיבלתי תשובות טובות, לא התייחס אליי ברצינות, זאת אומרת, לא מטעמי אגו או כבוד, כלומר, היחס, אני חושב שנותן אשראי צריך לקבל יחס רציני מהלווה שלו, נותן אשראי צריך לקבל תשובות אמיתיות, חשופות גם, אין מה להסתיר, אנחנו כמו שותפים, משקיע בעסק שלך כרגע, אז תענה כמו שצריך. אני גם רוצה שתכיר את המספרים. לא יכול להיות שאתה רוצה כסף, אתה לא יודע להכיר את המספרים, אתה לא יודע להכיר את המספרים, אתה לא יודע מה אתה עושה, אתה לא יודע מה הרווחיות שלך, אז אולי תלמד ונדבר כשאתה מכיר, כי אני כבר יודע. ולכן, אם אין מענה לתשובות האלו, אז לא משנה מה המספרים, אני לא יודע איך הגעת אליהם, אבל אם הם טובים או מתאימים להלוואה, אז כנראה שיש פה בעיה, או שלא אתה באמת מנהל את העסק, או שאתה, לא יודע, הייתה אולי שנה טובה, אולי משהו במקרה, אולי משהו שלא עלינו עליו. יש הרבה אנשי קש, אגב, שנמצאים שם. ואנחנו מוצאים גם אותם בשיחות האלה, ולכן אם הרושם הוא לא טוב בשיחה האיכותית, אז ההלוואה לא תינתן.
מדהים. אז כאילו למרות כל הדברים האלה וכל הדיגיטליה וכל, אתה יודע, היכולת הזאת באמת לראות מספרים מאוד מאוד בקלות, בסוף לשיחה האנושית יש מקום ענק, וזה באמת יפה לראות את החשיבות של זה. אני רוצה לקחת אותך, אתה יודע, 8 שנים של חברה, BTB מ-2014 עד היום, 23, כבר כמעט 9. בטוח היו תהליכים, היו דברים בכל הדרך הזאת, שלא הלכו כמו שצריך. איזשהם רגעים שמשהו לא עבד, שאיזה החלטה, איזה משהו שרציתם לעשות, ואמרתם זה יעבוד וזה ילך וכאלה, וזה מגיע למציאות וזה לא קורה. קח אותי לרגע כזה, ובעיקר לשנייה שבה אתה מחליט, אוקיי, זה לא עובד, חוזרים אחורה לסקוויר וואן.
אז אני אגיד לך, קודם כל, גוף כמו BTB, זה גוף, אם אתה מסתכל על העולם, כשקמו, אנחנו למעשה חברת פיר-טו-פיר, וכחברת פיר-טו-פיר, אם אתה מסתכל מה קורה בעולם, אתה אומר, איזה יופי, הוקמה פלטפורמה שיודעת לתת כסף ולגבות אותו, איזה מכשיר טוב זה למשקיע מוסדי, איזה מכשיר טוב זה לבנק אפילו, שייתן פה כסף, יקבל חלק מהריבית, ואנחנו ניתן את הלוואות באופן טוב, ויהיה פה סקייל גדול, והציבור יראה את זה, ויוכל להצטרף, כי הוא מאמין שבעצם באו גופים כאלה רציניים. אז זה קרה בעולם, מהר מאוד זה קרה בעולם. בישראל, אנחנו אמנם הוזמנו על ידי כמעט כל המוסדים, וגם הבנקים, וכולם נורא עניין אותם, ומה עושים, ואיך זה קורה, ורצו לשים פה כסף ולהשקיע. ואנחנו מאוד רצינו את זה בשנים הראשונות, כי זה גם נותן סוג של תוקף. זה, אתה יודע, הציבור נורא מפקפק, הוא אומר, קודם כל זה נשמע טוב מדי, אז אני לא בטוח שזה טוב. ב' זה נורא חדש. ג' הלוואות לעסקים אמרו לי זה נורא מסוכן. וזאת שאלה, למה אני אשים אצלך כסף? ובאמת, זה היה מאוד קשה לגייס ככה כסף, וגם את הציבור, וגם מבחינה תפעולית. עכשיו אני צריך להתחיל לעשות קמפיינים, שכנע את הציבור, למנה ללקוח, אני צריך לעשות להם עוד אתר אישי, ואזור, ושיקרו את הדברים. נורא נורא יקר וקשה. מה יותר פשוט בלקבל 200 מיליון ממוסדים, מתלהב, שם עוד מיליארד. וכשאתה מדבר עם המוסדים האלה, אתה מת שהם ישקיעו פה. ואתה הולך לפגישה, והם נורא מתלהבים, אז זה לא קורה. ואז כשהם כבר כן רוצים להשקיע, אז הם באים עם מחיר נורא נמוך. כלומר, אומרים לך, תשמע, אנחנו ניתן לך...
עושים לך טובה, מה שנקרא.
ממש ממש טובה, ואז אומרים, בגלל שיהיה לך את השם שלנו, ובגלל שאולי ניתן לך כסף, אז אנחנו רוצים הנחה גדולה במניות.
זה מזכיר לי כמו מוזיקאי, שאתה יודע, מוזיקאי בתחילת דרכו, שרוצה להופיע איפשהו, אז הוא אומר, בוא אני אופיע פה וזה, אז לא בתשלום, אתה רוצה, אני אתן לך איזה בירה. כזה, זה ככה מרגיש.
ככה, ואגב, בגלל הדברים האלה, רוב פלטפורמות פיר-טו-פיר בעולם הפסדיות. אנחנו עדיין רצינו מאוד שזה יקרה, וכשהסכמנו, והסכמנו, לא הסכמנו שהשתתפו איתנו בעמלות, אבל הסכמנו למכור מניות מאוד בזול למוסדים בתקופה ההיא. אז אנחנו הסכמנו, ואז כשנתנו לנו את החוזה, אז ראינו שלמעשה ה-DNA שלנו הולך להשתנות בצורה משמעותית. ולא הפסקנו לנסות. ניסינו גם, חשבנו שאנחנו רוצים להנפיק אולי ב-2021. ואז ראינו שיש בעיה עם השוק. כלומר, יש לך שווי נורא גדול, אתה כבר עושה המון דברים, אתה כבר נראה טוב, יש לך פוטנציאל גדול, אתה רואים שאתה מגשים אותו, וכל המוסדים עוד פעם באים ואומרים, אז תמכור לי נורא בזול, אני לא מוכן לשלם במחיר הזה. עכשיו, אתה רואה את המשקיעים בחול, במיליארדים, עשרות מיליארדים, הם רוצים בישראל בעשרות מיליונים, או מאות מיליונים, אבל בודדים. אז אתה אומר, למה שאני אסכים לזה? ואתה דופק את הראש בקיר, אתה אומר, אני לא שווה כלום, אני לא בסדר. אז תמיד במצב כזה הייתי אומר לאלון, הייתי אומר לו, תשמע, אנחנו נהיה הענק המתעורר. נמשיך לעבוד, נמשיך לעבוד ונמשיך לעבוד. אתה תראה, זה יהיה טוב. וגם הוא האמין בזה מאוד, וזה מה שעשינו. פשוט קודם כל יש לבי-טי-בי צוות שהוא גאונים, זאת אומרת, כל העובדים בבי-טי-בי, יש פה סדרת ניהול חזקה מאוד, יש פה עובדים שהם מאוד מסורים, כולם מאמינים במה שאנחנו עושים, כולם אוהבים מה שאנחנו עושים, ואף אחד לא מחפש איזה קפיצה דרך מהירה. ולכן, זנחנו את הרעיון של השקעה, זנחנו את הרעיון של הנפקה, אנחנו לא צריכים טובות מאף אחד, ובגלל הדבר הזה, נאלצנו לפתח מחלקה שמטפלת במשקיעים, וגם פיתחנו להם אזור אישי מאוד מאוד מפורט. כלומר, היום שנכנס לאתר שלנו והוא משקיע ויש לו יוזר ופסוורד, אז הוא בעצם יכול לקבל את הנתונים על הכסף שלו, הוא רואה הכל, הכל נורא דיגיטלי, נורא מהיר, נורא יפה, נורא ברור, והמשקיעים מביאים עוד משקיעים, וכסף מגיע, עברנו גם את הקורונה, והיום, אחרי שכבר, באמת, זה היו לילות ללא שינה, זה לא היה פשוט, כי אתה רואה שאתה כן קורא שבפלטפורמות אחרות פתאום יש איזה הסכם עם מוסדי, אתה רואה פתאום שמישהו עושה איזה משהו עם בנק, ואתה אומר, מה, אני לא מספיק טוב לזה? אני לא יכול לעשות את זה? וקודם כל לא, אני יותר מדי טוב כנראה. אתה יודע, יש הרבה דברים שאנשים ממוצעים עושים, והמצוינים לא עושים, כי הם מצוינים. אז או שהם עושים לבד, או שאי אפשר לעשות את זה, אף אחד לא עומד בקצב. עכשיו, BTB היא חברה שמכפלת עצמה כל שנה. והשנה היא תעשה יותר מכפול ב-23, לעומת שנים קודמות. התשתית היא תשתית מאוד מאוד חזקה שנבנתה פה בגלל הדברים האלו. הקשר עם המשקיעים, היום יש לנו את הדבר הכי טוב בעולם. במקום שיהיה פה גורם שיש לו 300, 400, 500 מיליון שקל,
ומי יחליט שהוא... הוא מרגיש בו חבר דירקטוריון, שהוא יכול להחליט החלטות, שהוא יכול לשנות דברים, זה ממש כמעט כמו שותף בחברה.
מספיק שהוא אומר, לא אני, הבורד שלי, ועדת השקעות החליטה למשוך את הכסף. אתה יודע מה קורה לבי-טי-בי באותו
רגע? זה אסון, אסון לכל חברה, בוודאי.
נכון, נכון. אז היום יש לנו ביזור ענק, יש לנו היום עשרות, זאת אומרת, יש לנו אלפים רבים 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 של משקיעים, שהם, כל אחד יש לו בממוצע 150 אלף שקלים, יש פה גם משקיע של 10 מיליון שקל, ויש פה משקיעים גם של 1,000 שקל, ואף אחד מהם הוא לא מקבל תנאים מועדפים, אף אחד מהם לא בוחר שום דבר, כולם מקבלים את אותו הדבר, יש לנו פה בימץ', זה בעצם פורס את ההלוואות ומקטין את הסיכון, טכנולוגיה שקיבלה פרסים בלונדון מ-2020, ובזכות זה נורא מבוזר, אף אחד לא יכול, זאת אומרת, כל מי שרוצה למשוך את הכסף, לנו יש אינטרס לתת לו אותו הכי מהר שאפשר, כי זה מגביר את האמון, כי הוא חוזר, על פני הזמן, כולם רואים, לא משנה שבקורונה אנשים הרוויחו 170% בבורסה ו-120% בבורסה. הם לא ממשו את זה כי הם חשבו שהרוויחו עוד, ואז זה תורגם להפסד של 80% ו-60%. ב-BTB כל שנה אנשים מרוויחים 7% ו-8%, ויש ריבית דריבית, וזה רק כל... הגרף שלנו הוא הגרף הכי יציב בעולם. אין התקף לב, אין דאגה, כל יום תכנס לחשבון, ואתה רואה שיש עוד כסף. אז זה ממש כיף, גם למשקיעים שלנו.
מדהים, מדהים הדבר הזה, ובאמת, בסוף מה שאני גם גיליתי, יודע, במסעות שלי, ככה, הקטנים, הצנועים מאוד בשוק ההון, בדברים האלה, שבסוף היציבות והרווח הקטן, אבל לאורך זמן, זה הדבר הנכון, וזו הדרך הנכונה לעבוד. ומי שמבין את זה יותר מהר, ככה פחות, יודע, יתעסק במסחר היומי הזה, ובא לקרוא את העיתונים הכלכליים, והיום נפל לי, ומחר עולה לי. אבל שרואים את הגרף לאורך זמן, מבינים שזה הדרך הנכונה. ממש. בוא נדבר קצת על, התחלת קצת לדבר על העובדים המסורים, המדהימים שלכם פה ב-BTB. כמה עובדים, דרך אגב?
היום 75.
75 עובדים, מדהים. אז איך זה נראה לנהל כזו כמות של עובדים, המחלקות, הדברים, איזה אתגרים יש בניהול של עובדים בעסק הזה?
יש בלי סוף אתגרים. קודם כל, עובד צריך להיות מוכשר לעשות את העבודה שלו. ואם הוא חדש, אז הוא צריך לעבור תקופה, אתה יודע, אנחנו רואים ששלושה עד שישה חודשים, זה עד שעובד בעצם הופך להיות חלק מה-DNA האמיתי שלנו, עד שהוא מייצג אותנו טוב גם. זה גוף, אתה יודע, אנחנו לא מוכרים טלפון ולא מוכרים פה איזה מוצר, אנחנו מוכרים משהו מאוד מורכב, יש לנו גם הלוואה ויש לנו גם השקעה באמצעות גוף שהוא גוף מוזר, הוא לא בנק והוא לא חברה חוץ-בנקאית, הוא משהו מיוחד מאוד, אז קשה להסביר את זה. יש לו רגולציה מאוד ספציפית וחדשה יחסית, אז אנשים לא כל כך מבינים את זה. בוודאי עובד שמגיע, הוא אמנם שמע, הוא אוהב, אבל קשה לו להבין, גם באופן שהוא יוכל גם להסביר בצורה נורא טובה. אז קודם כל, הקליטה היא קליטה, אנחנו בוחרים את האנשים שלנו, הם בדרך כלל צריכים להיות אנשים עם נשמה, כלומר, מבחינתנו, עובד בלי נשמה, לא יכול לעבוד ב-BTB. ב-BTB, ברור שזה יהיה עסק, צריך גם להאמין בו, כלומר, אם מישהו בא כדי לעשות פה כסף, או להעביר את הזמן, או לקבל הכשרה, אנחנו נקלוט אותו. אנחנו רוצים מישהו שאוהב את החברה, שרוצה להתפתח איתה, שמבין שזה גוף שנולד להיות ענק, והוא יהיה ענק, גם רואים את הצמיחה. והוא יהיה חלק מהדבר הענק הזה, הוא חלוץ. כלומר, החבר'ה שלנו הם חלוצים, ומי שלא רואה את עצמו כחלוץ ולא מבין את זה, אז אנחנו לא רוצים אותו כאן. ולכן אנחנו רואים את המחויבות, אנחנו רואים את המחויבות ביום, בלילה, בסופי שבוע, אנחנו אנחנו רואים את האחריות, ומבחינתנו מי שאין לו מחויבות או אחריות, אני לא רוצה אותו כאן. ובעצם אלה העובדים של BTB. אז זה קודם כל. חוץ מזה, אנחנו מאוד בקשר אחד עם השני. כלומר, יש לנו מחלקות שעובדות אחת עם השנייה, בלי מחלקה שמדברת עם לקוחות, אין לנו אפשרות לתפעל הלוואות, בלי שהטיפול מדבר עם הטכנולוגיה וה-R&D, אז דברים לא יהיו מספיק אוטומטיים ולא יקרו. בלי שהאנליזה תדבר עם הטיפול וה-R&D ועם המחלקה שמגייסת הלווים, גם לא יעבוד. אם המרקטינג לא יבין את החברה ולא תדבר איתו ולא תשדר לו, זה גם לא יעבוד. אז קודם כל אנחנו בונים את הקשר ודואגים שתמיד יהיה קשר בין כולם, ואין לנו מתחרים. מהבחינה הזו אף אחד לא מתחרה אחד בשני, אנחנו משתפים פעולה. זו קואופרציה וזה לא, איזה, זה לא פדרציה, זה משהו שעובד ביחד. אז זה דבר אחד שהוא מאוד חשוב. הניהול, למזלנו הרב, העובדים הראשונים של BTB הפכו להיות המנהלים של BTB, והם עובדים פה מספיק שנים. כלומר, רוב המנהלים שלנו עובדים פה 7-9 שנים, כלומר, תקופת החיים של החברה הזאת. הם התחילו איתנו עם האקסלים, והם התפתחו איתנו. CTO נכון, כלומר, CTO שלנו הוא משהו מיוחד, והוא הגיע לאחרונה, אבל זה אחרי שחברה יכולה לקבל CTO כזה, היא צריכה הייתה לעשות המון המון דרך כדי להגיע למחלקת R&D כזו מפוארת כמו שיש לנו פה. והמנהלים האלה שיש לנו שמבינים את העבודה מ-day one, הם חוו איתנו את הקשיים, אנחנו חברה מאוד גלויה. כלומר, זה לא שאם יש לי פגישה עם מוסדי או עם בנק או עם רגולטור, מישהו לא יודע, יודעים על הפגישה כשהיא נקבעת, יודעים עליה לפני הפגישה, אנחנו מתכוננים לפגישה, כשחוזרים מהפגישה יודעים מה היה בה, כמו משפחה. אז כולם פה יודעים הכל, אין בינינו מעמדות, כלומר זה לא משנה מה הדרגה של מי או מתי הוא יתקבל, או מה התפקיד שלו, אם הוא מנהל או מנכ״ל, זה לא משנה מה בכלל. מבחינתנו ההיגיון והשכל זה מה שעובד, והיעילות. ולכן אני יכול להגיד מה שאני רוצה, אבל אם מישהו באותו מקום, באותו שולחן אמר משהו יותר חכם, אז אני חוזר בי, ומה שהוא אמר זה מה שיקרה. וזה לטובת כולם, אז קודם כל יש לה המון ביטחון להציע עוד הצעות ולהרגיש שהוא חלק מהעניין. הוא גם רואה שדברים שלא מתקבלים. גם לא אחת אנחנו מתייעצים, אני מתייעץ עם עובדים, עם מנהלים, בודק תהליכים. אנחנו מאוד מחוברים גם לעבודה, גם לתהליכים. דברים פה לא נעשים בחלל ריק. ואני חושב שזה קודם כל ה-secret sauce, כלומר החיבור הזה בין כולם. העובדה שאין פה איזה משהו מעמדי, אני לא חושב שמישהו מרגיש שהוא לא חלק, כולם גם מרגישים, אנחנו עושים, חוגגים הרבה הצלחות. יש לנו פה את נועה שמארגנת כל הזמן, הנה רק אתמול, עלה להעביר, עלתה טכנולוגיה לפני הזמן, זאת אומרת, קבענו דדליין מאוד 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 קשוח, כי היינו חייבים, הצטרפנו לאחרונה לקרן בערבות מדינה, והיינו חייבים להתאים את המערכות לדבר הזה, ולפתח עוד טכנולוגיה שתאפשר את זה. התקופה, זאת אומרת, כשאנחנו ביקשנו לאפיין את זה, אמרו 3 חודשים עד שזה יעלה, אני אמרתי שבועיים. אמרו לי, אי אפשר. אמרו לי 3 חודשים, אמרתי שבועיים. קיצור, היה ויכוח, אמרתי שבועיים. לא שבועיים וחצי, לא שבועיים, שבועיים. עלה בשבועיים, היינו בשוק, ידעתי שזה יקרה. אבל זה מדהים שזה באמת יכול היה לקרות ואכן קרה. אז אתמול חגגנו גם את זה, וככה אנחנו בעצם תמיד מודים וחוגגים ומתמרצים את מי שאיתנו ככה.
מדהים, אז מה שעלה לי מהסיפור הזה שלך זה כמה דברים. קודם כל, דבר ראשון, היכולת הזאת לדרוש מהעובדים שלך, והעובדים שלך לא אומרים, אתה יודע, מתמרמרים על עצמם ואומרים, איזה בסה הוא נותן לנו דדליינים בלתי אפשריים, וזה אלא באמת ההתגייסות הזאת, ההבנה שיש פה משהו חשוב, שיש פה דדליין שבאמת יעזור מאוד לחברה, ויעזור לשפר את הרווח ולהכניס לקוחות נוספים, אז זה בעיניי אדיר, וגם הצוותיות הזאת, היכולת באמת להבין שאנחנו חלק מצוות. יש, אתה יודע, אחד מהנושאים הכי בוערים עכשיו בשוק העבודה, זה עניין העבודה מהבית, לא עבודה מהבית. עכשיו אחרי הקורונה, הרבה מאוד חברות מבטלות את העבודה מהבית. מה דעתך בסוגיה הזו?
אני אגיד לך, BTB חברה שלא פנתה להשקעה של קרנות, כלומר המשקיעים לא שולטים ב-BTB, אנחנו שולטים ב-BTB. אני לא מוכוון להביא איזה ערך למניה או משהו דמיוני, ולכן לא עוסק בעולם הדמיון. היה לי מאוד קשה עם התקופה הזאת שאנשים עובדים מהבית, ששולחים להם הביתה המתנות, שיעילות לא נמדדת, שבן אדם יכול להגיד לך שיש לי איזה קרוב משפחה שישן אצלי, הוא עובד בחברה מאוד ידועה שהיא חברת הייטק, ובא לישון בתל אביב, ביקשתי לישון אצלי, בסדר, קם בבוקר, אני קם ב7 בבוקר, אני קם ב5, אבל אני רואה אותו ב7. אני אומר, אתה רוצה להתעורר? הוא אומר לי, לא, אני אקום יותר מאוחר. אתה רוצה ארוחת בוקר, קפה, כי אני יוצא? הוא אומר לי, לא, אני אוכל בעבודה. מתקשר אליי ב9 הוא יוצא לעבודה, הוא בדרך לארוחת בוקר בעבודה. אם הוא יוצא ב9, הוא מגיע ב9:30, הוא אוכל ארוחת בוקר עד 10, אחרי זה הוא מדבר עם מישהו, אני לא יודע מה הם מדברים. 200 עובדים, תקונים לארוחת צהריים, יש צהריים בצהריים באחת, אתה מבין, אחרי זה יש להם אפשרות לעשות יוגה, הם יכולים איתם עם חדר כושר, הם בדרך כלל גם מגישים מעמדות למקומות אחרים לעבוד בהם, כי השכר יותר טוב, כי יש חדר משחקים, כי יש חדר שינה, כל מיני דברים עזויים בעיניי. אני חושב שצריך לעבוד בעבודה ולישון בבית, לשחק עם חברים, ולא עם חברים לעבודה. עם חברים לעבודה אפשר לשחק כשמשחקים, כשזה מוגדר. גם אנחנו עושים כיף לעובדים, אבל היעילות היא הדבר הכי חשוב. אני חושב שחברה שהיא לא יעילה ולא אפקטיבית, זה לא יכול לקרות. אני חושב שחברה שרוצה לספר שהיא צומחת, והיא מבזבזת כסף ומפסידה, אבל אומרת שהיא צומחת, אז מה היא מגדילה? את ההפסד? לא מצליח להבין את זה. לא הבנתי את זה אף פעם. לא הבנתי איך נקבעות על זה ערכות שווי. התווכחתי עם אנשים, אמרו לי, אבל תקשיב, ככה עושים. BTB חברה רווחית, היא תמשיך להרוויח, היא צומחת ברווחים, היא מאוד יעילה. אצלנו לא עובדים מהבית. יש לכל היותר למנהל מחלקה סמכות לתת לעובד יום מהבית, ולא כל עובד רוצה את זה, ולא כל עובד מתאים לזה, ויש עובדים שהם לא אוהבים את זה בעצמם, ולכן מעט מאוד אצלנו עובדים את היום הזה מהבית. כמובן שמי שצריך חופשה, מי שיש לו בעיה, מי שיש לו עניין, אנחנו ניתן לו מה שצריך, את כל הקומפורט וכל התמיכה, עד שהכל יהיה בסדר, כי הוא שלנו והוא חלק מהמשפחה הזאת, ואין מה לעשות. אבל כל הדמיונות האלה, מה שהיה, אני יכול להגיד לך שאני לא אהבתי את זה, זה נראה לי מוזר, אף אחד לא צריך להביא לך שף, שיבשל לך פה, אתה יכול ללכת למסעדה, תפגוש את השף, כל בסדר, לא צריך קרות בעבודה.
אני מסכים איתך לגמרי, וגם אני חושב שהעניין הזה שאתם עובדים עסקים, מעריכים שווי של עסקים, ויודעים לומר איזה עסק יש לו פוטנציאל לצמוח ואיזה לא, אז אני חושב שזה, אתה יודע, על אחת כמה וכמה, בכל עסק צריך להיות, אבל בטח בעסק כזה שבאמת הכל יעבוד כמו שצריך ויהיה יעיל, ואני באמת מסכים איתך שאין מה לעשות עבודה, לא רק בפן של להיות לא בבית, בסדר, ושיש מי שמשגיח עליך ושאתה נמצא בתוך זה, לעצם זה שהמחירות נמצא ליד ה-R&D ונמצא ליד מנהל המחלקה, ליד הדברים האלה, ושכל הדברים האלה יכולים לעבוד בסינגיה, ולא צריך לשלוח מייל ועד שהוא רואה את המייל ועד שהוא מגיב למייל, אלא הולכים רגע, יוסי, מה העניינים, אפשר את זה, והשיטת העבודה היא הרבה יותר נוחה ויעילה בדבר הזה, אז אני יותר מסכים איתך לדבר הזה.
אגב, תראה מה קורה. בזמן שאנשים אולי נהנו בעבר בעבודה, אולי קיבלו כמה מארזים הביתה, אולי באמת היה להם חדר שינה ומשחקים, איפה הם עכשיו? סבב פיתורים ראשון, סבב פיתורים שני, מחפשים עבודה, אז אולי הם היו מוכנים לוותר על זה כדי להמשיך לעבוד, כדי להיות עם החברים שלהם בעבודה. החבר'ה פה גם צומחים, גם מתקדמים, אנחנו מגייסים, מעלים שכר, הנה עכשיו עושים בדיוק את הבונוסים על שנת 22, נותנים בונוסים גם, ומגייסים עוד ועוד. BTB ציים את 2023, יותר מ-100 עובדים.
היום... זה באמת מה שחשוב.
נכון, זה מה שחשוב. אז לכן אני חושב שעדיף שיהיה סוסטיינביליות, שיהיה משהו שהוא קונסיסטנטי, שאפשר לסמוך עליו. אני לא רוצה לעבוד במקום שיספק לי הנאה רגעית, או איזה חלום שאני לא יודע אם הוא יתגשם או לא. אופציות חלומיות, כל מיני שווים מדומיינים, שבסוף את הקופה עושים רק הקרנות והמוסדיים, לא אנחנו, כלומר לא העובדים. פה הכל אמיתי, ורואים את זה קורה, רואים את זה נבנה. אם זה נבנה עם יסודות טובים, זה כנראה יישאר.
אני מסכים איתך. אני רוצה לקחת אותך קצת לשוק שאנחנו נמצאים בו. דיברתם קצת על משבר הקורונה, שבקורונה ככה שיניתם את המודל של החברה ושיפרתם ויעלתם את החברה. אני חושב שזה כבר לא סוד, וזה כבר לא, אתה כבר התחלת קצת לדבר על זה בעצמך. אנחנו לקראת משבר כלכלי חדש שמתרגש ובא לנו לטובה. אני אישית חושב שהוא גדול בהרבה מכל האחרים, כי בקורונה הממשלות שפכו כסף. עכשיו, אני לא כל כך בטוח שזה יקרה. איפה אתה רואה את הכלכלה של מדינת ישראל בשנה הקרובה, את הכלכלה העולמית בשנה הקרובה?
קודם כל, אני חושב שיש הבדל גדול בין ישראל לבין העולם. אירופה במצב בעייתי מאוד לעומת ישראל, גם בגלל בעיות אנרגיה, מלחמה באוקראינה, סחורות, גז, פליטים. יש הרבה בעיות באירופה, מטבע, הרבה בעיות. ייצור, אספקה, הרבה בעיות יש באירופה. ארצות הברית בעיות דומות, בעיקר של אינפלציה, אבטלה, אני חושב שאנחנו נמצאים במקום הרבה יותר טוב. אם משהו מדאיג אותי בישראל, זה דווקא הנושא הביטחוני, אולי הנושא הפוליטי. כלומר, לא שיש לי עמדה פוליטית, אבל אני חושב שאם ישראל תהיה מדינה פחות יציבה, אם תהיה פה אירוע טרור, אם תהיה פה אינטיפאדה, אם תהיה חלילה מלחמה בחזית כזו, בחזית אחרת, זה דברים שלדעתי ישנו את כל המצב, וזה יהיה מסוכן לכלכלה וגם בכלל. מבחינה כלכלית, אם אני מתעלם מזה כרגע, האינפלציה פה היא אמנם לא גבוהה, אני חושב שהשיח על הורדות הריבית בעתיד, אני לא חושב שצריך להעלות את הריבית כמו שהעלו אותה, אני חושב שהריבית עלתה בישראל בצורה מאוד מאוד גבוהה, ולא נכונה. כלומר, אם אנחנו רואים מה קרה כתוצאה מעליית הריבית, אנחנו נראה בסוף השנה, זאת אומרת, כבר ברבעון הראשון הקרוב אנחנו נראה, את רווחי הבנקים. הבנקים מרוויחים כמעט... כמעט 6 מיליארד שקל על כל אחוז, על כל העלאה של אחוז בריבית. וזה מה שמייצר את יוקר המחיה. כי לכל אדם יש חוזה הלוואה עם בנק שיש לו הצמדה על הפריים, באופן כזה או אחר, משכנתה בוודאי, והבנקים חוגגים על זה. עכשיו אני שואל אותך, כשמעלים את הפריים, למה אני צריך לשלם לבנק? אם אתה רוצה שאני לא, זה לא בסדר, זה דבר אחד. דבר שני, אם אתה רוצה שאני אקנה פחות, אז בוא נראה מי יקנה פחות. רוב האנשים שתהיה להם עלייה במשכנתה, והם לא יוכלו לקנות עוד יוגורט בחנות, או דברים מהסוג הזה, לא הם מחוללים את האינפלציה, לא הם הבעיה, והעסקים שדווקא מוכרים להם עשויים להיפגע. בינתיים, אני לא מבין איפה המיתון הזה נמצא, כלומר, מדברים על מיתון, יש נתונים שאולי מראים חלק מהמיתון, אין מספיק נתונים אמיתיים, כלומר, אין אבטלה או אינפלציה שמשתוללת. אני לא יודע אם הכלכלה לאן זה הולך, יש ממשלה חדשה, אני לא מכיר את כל התוכניות, אבל כשאני יוצא לרחובות, אני רואה שהרחובות מלאים, אנשים, אם אתה רוצה להזמין מכונית, אז תחכה, אם אתה רוצה ללכת למסעדה, אין מקום, שדה התעופה מלא, הטיסות מלאות, גם לחגים, גם לשנה הקרובה, עובדים עדיין, יש הרבה מקומות עבודה, כלומר מחפשים עובדים, מי שרוצה לעבוד ימצא עבודה בקלות, והשכר עולה. אז אני חושב למה זה קורה, זה קורה משום שלמרות שמעלים את הריבית, מדברים כבר על הורדת הריבית ב-2024, או סוף 23, או אמצע 23, ולהבנתי, אם אני ככה מנסה עכשיו, כבר תמחרו את ירידת הריבית, אז כאילו כבר דילגו מעל המצב הזה. ככל שיהיה משבר בשוק הדיור, אני חושב שיהיה בתחום של החברות הגדולות, אלה שהצטיידו בקרקעות מאוד יקרות, עוד לא בנו או בונים באמצע, ויש להם הלוואות יקרות, צריכים למכור, אולי אף אחד לא יעשה עסקה חדשה כרגע. אבל מי שיש לו משכנתה, יילחם עליה, הוא יעמוד בה, יסתיים במשפחה, יעבוד בעוד עבודה. אני לא רואה אותו כרגע מוכר את הבית שלו, אין לו גם סיבה. לאן הוא ילך לסחירות יקרה? זה לא מה שיקרה שם. אז לכן נראה לי שאנחנו את המשבר הזה עוד נעבור, יכול להיות שלא יהיה נעים, אבל זה לא נראה לי משהו ש... יפיל אנשים, אגם שעסקים יודעים כבר להתנהל בוודאי אחרי הקורונה.
לגמרי, אתם גם נמצאים באיזשהו סוג של אמצע במשבר הזה, זאת אומרת, מצד אחד אתם עם הלווים שמרוויחים יותר כי הריבית עולה, ומצד שני אתם עם המלווים, עם העסקים שנפגעים מעליית הריבית, שנמצאים ככה, יכולים בקשיים באמת בהחזרים וכאלה, איפה באמת אתה רואה את המצב כרגע, בוא נאמר, מנקודת המבט שלך?
אז כל משבר מייצר הזדמנויות, ואנחנו את הלווים שלנו שהם עסקים בחרנו, ולכן בקורונה הם היו מאוד עמידים, הם היו מאוד חכמים ויעילים. בעל עסק הוא שורד אולטימטיבי, הוא יודע שאין לו על מי לסמוך חוץ מעל עצמו, הוא לוקח את כל המשפחה שלו עליו, ולכן הוא ממש לא מתכוון לוותר. כשאנחנו לוקחים עסק, התנאי הראשון שלנו היה גם לפני הקורונה, מינימום שנתיים פעילות עסקית, ממוצע הגיל של עסק ב-BTB הוא 12 שנה, כך שמי שבא לפה יש לו לרוב עון עצמי מסוים, עון אישי מסוים, יש לו ערב, אז קודם כל יש לו מה להפסיד, והוא יכול קצת לחתוך בשומנים, לכן בקורונה זה עבד, ולמרות מה שחשבו, אז הנה, ב-BTB הקורונה הורידה את שיעור הדיפולט, זה יגביר מאוד את האמון של המשקיעים, ואנחנו בוחרים את העסקים גם היום. אז מי שעסק שבא ולוקח הלוואה, הלוואה היא לא כל המחזור, היא חלק קטן מהמחזור, ואם היא עלתה אפילו גם, אם היא הריבית עלתה אפילו גם ב-5% לעומת מה שאנחנו מכירים, כשאתה עושה עסקה טובה, היא כנראה גם, אתה יודע, תמחר אותה בעוד 5% כשאתה עושה אותה. אנחנו מוודאים שההלוואה למטרה טובה, לעסקה טובה, יש הזדמנויות ואנחנו רואים את זה. אנחנו בהחלט הדאמנו את המודלים, וגם המודלים הותאמו עם ה-machine learning למה שקורה, ולכן הלווים, we are very picky, וזה מוכיח את עצמו. מבחינת המשקיעים, אנחנו באביב...
בעידן נפלא, כן.
האביב של BTB, כן, בתחום הזה, פתאום כל האנשים שאמרו לנו, ואנשים משכו לא מעט כסף, בקורונה ואחרי הקורונה לטובת בורסה, כי כולם חשבו שהם ירוויחו שם ויהיו דיי טריידרס, אז הם ראו שהם קיבלו את הזכות הגדולה לשלם עמלות בלתי מתפשרות לבנקים, ליועצי השקעות, למנהלי השקעות, 2% ויותר, לשלם 25% מס רווחי הון, אם הם מרוויחים, ולהפסיד את הכל אחרי זה, וזה מה שקרה להם, והם הצטערו על זה, כי הרבה הפסידו גם את הקרן של מה שהם משכו מאיתנו, ופתאום אומרים, בוא נעשה איזה יופי, גוף שנותן לי 7-8% כל שנה, סוסטיינבילי, עם ריבית דריבית, וזה נזיל, הצלחנו להראות שזה נזיל, כמובן בכפוף לכללים שלנו, אז זה משגע. ולכן היום אנחנו שוברים שיאים מאוקטובר 21, כל חודש ל-BTB נכנסים הרבה יותר כספים מחודש קודם, ועוד ועוד. אנחנו כבר לא צריכים את המוסדים, אנחנו לא צריכים את הבנקים, לא רוצים אותם גם.
איזה כיף לומר את זה, אשלום.
ממש כיף, לא רוצים אותם, לא הולכים לפגישות, זה לא מעניין אותנו, אנחנו רצים בכיוון שלנו, ואנחנו בזכות הציבור, ועבור הציבור, נהיה ענקים כמו הבנקים.
מדהים, תשמע, היה רעיון מרתק, ואנחנו רגע לפני סיום, יש לנו את השאלון המהיר, 5 שאלות, קצרות מאוד, תשובות קצרות, מהירות, מהמותן עד כמה שאפשר. יאללה, בוא נעשה את זה. החלטה שאתה גאה בה?
להתחתן, להוליד ילדים.
מדהים. הכישלון הכי גדול שלך?
וואה.
מהשרוול.
לא יכול לחשוב על משהו, אין לי איזה כישלון שאני ככה.
יאללה, בסדר גמור. רגע
השקעה בפרויקט תמה באשדוד.
יפה מאוד. או, אחלה של כישלון. למה? כי נפל שם? מה קרה?
שילמתי הרבה כסף הפסדים.
יפה מאוד. אבל למדת.
למדתי. לא עושה את זה יותר. לא עושה את זה יותר.
לא תמה. רגע ששינה לך את החיים?
ביטיבי. שינתה לי את החיים לחלוטין.
מדהים. הפתעה שלא ציפית לה?
אן, הקטנה שלנו בת שנתיים.
איזה יופי, מדהים. ואיפה החברה שלך תהיה בעוד 5 שנים?
לא יודע אם זה יהיה 5, 4, 3, 6, 7, אבל היא תהיה בגודל של לפחות בנק בישראל עם פעילות בינלאומית משמעותית.
מדהים. שלומי תורג'מן, מנכ"ל ומייסד BTB, תמיד כיף לדבר איתך, כיף מאוד לעשות את השיחה הזאת, משני כיוון, המון המון תודה שהגעת אליי.
תודה, גם לי היה כיף.
תודה רבה גם לכם, נתראה הפרקים הבאים, להתראות. ביי ביי. תודה רבה שהזנתם. הפודקאסט הזה הוא בשבילי דרך, ואני אשמח מאוד אם תהיו חלק מהדרך שלי. תשתפו את הפודקאסט הזה לחבר, חברה, מישהו שיכול ליהנות ולהרוויח ממנו. מוזמנים לשמוע את הפודקאסט וגם לדרג אותו ב5 כוכבים, בספוטיפיי, אפל וגוגל, ולעקוב אחריי ואחרי מה שאני עושה באורליאז.com. תודה רבה שהזנתם. נתראה בפרקים הבאים.